ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו רואים שהיינו באמצע פרק ח', רואים שהמהר"ל מתייחס למעמד ברית בין הבתרים כמעמד מכונן, כמעמד יוצר שבעצם מגדיר את הזהות של עם ישראל לדורות עולם, לנצח נצחים. מעמד הנבואה, מעמד האמונה. ראינו שמתברר את הגדרת הזהות של עם ישראל, המעלה העצמית שלא תמיד אפשר לחזור אליה, בעזרת עבודת הקורבנות, ואת ההבדל הגדול בין ישראל לבין שאר האומות, שמתחדד דרך המעמד של תחום המתרים, דברים הכי יסודיים מתבררים כאן, היחס בין מהותם של ישראל מצד עצמם, היחס בין ישראל לבין האומות. ומסכם המהר"ל, ומעתה אל תטמא, תמצא במדרש שלושה מיני לאומות הם רמז לאומות העולם, ובאותו בגרסה רמז לישראל, שנקראו יונה. יש פה בוודאי במראה הזה המון רמזים, זה מראה מאוד מכונן, זה מראה יסוד, וכדרגם של דברים יסודיים ומכוננים, הם מראים הרבה זוויות. אין דבר גדול, אין לו פירוש אחד, אין לו רק מסר אחד. מפגשים דברים מאוד גדולים, מאוד עוצמתיים, אז חוללים הרבה דברים, יש המון תכנים, מתבררים, לכן זה כוחו של משל, כוחו של אירוע סמלי, שהוא תומן בחובו הרבה הרבה נושאים שונים, הרבה פנים, מתחלק להרבה עניינים. התור הגוזל הוא יכול להיות משל ישראל, באיזה מובן? כי אנחנו מבררים לברר את המהות הלאומית שלנו מול אומות העולם. ישראל, המהות שלהם, שהם נקראים קטנים, כמו שכתוב, כי אתם המעט. את המהות הלאומית שלנו, להבדיל משאר העמים, המהות הלאומית שאנחנו מקטינים את עצמנו. כלומר, שעם ישראל זה עם, שהענווה כלפי שמיים היא מהותו. המהות הלאומית שלנו היא ההתבטלות אל השם, שאין לנו דבר מעצמנו. שאין לזה שום דבר לא שלנו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והוא גאל אותנו, והוא בחר בנו, והוא נתן את התורה, והכל זה ממנו. זו המהות הלאומית שלנו. אנחנו, אין לנו שום דבר, אנחנו חלק השם עמו. שאר העמים, יש להם כוח משל עצמם, הם מגדירים את עצמם, את מעלתם, בהמות. וזה גם סופם, כי משהו כוח אנושי, מעשה ידי אדם, גאוות אדם, אז הוא גם ייגמר בסוף, כדרכה של התרחשות אנושית ויצירה אנושית. ישראל אין להם מעצמם דבר, וכולם התבטלות. ולכן הם שייכים לנצח, את הציפור לא בתר. אין חידלון, אין פירוק, כל רק מה שהשם קבע לנו. מצד שני, חז"ל עצמם דורשים דרשה הפוכה, שהתור והגוזל זה רמז על אדום. רק שם הדרשה היא בדיוק הפוכה. תור וגוזל, הכוונה, שהם באמת קטנים. לא שהם מתנהגים בענווה וקטנות. שהם קטנים ממש, שאין להם כלום. אלא כל עניינם של אדום, שהם גוזלים אחרים. זאת אומרת שהם יוצרים חשיבות מלאכותית. זה שיא התומעה. שאר העמים, שאר האומות, לכל אומה יש באמת את העניין שלהם. שהוא משהו שיצרו... אותה אומה יצרה, אותה אומה פיתחה. על אדום, הם מייחסים לעצמם מה שאין להם. הם מייחסים לעצמם מעלות רוחניות, מייחסים לעצמם שהם המרכז הרוחני של העולם, ושהם באים לעשות את הסדר של העולם, ושהם האנושות, והם המצפן והמצפון של העולם. מגדירים לעצמם המון הגדרות. מייחסים לעצמם שהם לא. כן? והם גוזלים, הם מעצימים את עצמם מה שלא. אם כן, לסיכום כלל הדבר, שמראה הזה בא לברר את המהות של עם ישראל לאברהם. כי אברהם הוא הראש, הוא ההתחלה. ובזמן, בהתחלה פה הזמן לברר את כל העקרונות, זה דבר גנטי עכשיו פה, ברגעי הזריעה של האומה, כל דבר חשוב. מבררים את המהות שבעקבותיה תימשך כל ההמשך, כמו שמצטגנים, שרגע הלידה של האדם הוא רגע מאוד מאוד קריטי, מה שבאובניים כאן, ברגע הלידה, מה מתרחש, זה קורה כבר כיוון על כל המשך.
אבל תהיה לך טובה, אבל זה מגדיל את עצמו.
הם לא מחולקים, לא מתחלקים. כמו אנחנו תורה, אנחנו לא כמו שאר עמים. שאר עמים ירדו מאדמת ההיסטוריה. אנחנו לא יורדים מאדמת ההיסטוריה. אנחנו נשארים לנצח. אנחנו התרבות השלמה, האמיתית. אנחנו אדום מחזיקים בעצמם שהם האיזון האנושי הנכון, שאנחנו המודל לחיקוי, אנחנו האנושות באמת. כולם צריכים להיות מתואמים איתנו, כי אנחנו התרבות, אנחנו השכל, אנחנו המוסר, אנחנו האדם. כל מי שרוצה להיות בן אדם, בתקופה, צריך להתאים את עצמו אלינו. זה התרבות אדום, כל הדורות. אז השעה הראשונה היא מאוד קובעת, אומר המהר"ל, זה השעה הראשונה, רגעי ההתחלה של האומה, זה ברית, זה חותם, זה מברר את כל ההמשך. לאור זאת, אנחנו פותחים מערכה נוספת שתמונה בברית בין הבתרים. אומר המדרש שרבי יהודה ורבי יוחנן בן זכאי, אחד אמר שהראה לו את העולם הזה, ולא את העולם הבא. ואחד אומר שהראה לו גם את העולם הבא. רבי יחיא אומר, בשם רבי אלעזר ורבי יוסי, אחד אומר, עד היום הזה גילה לו, ואחד אמר, עד היום ההוא גילה לו. מה המחלוקת? אברהם היה בעולם הזה, ולכך הראה לו כל הדברים הנמשכים אחר ההתחלה העולם הזה. מה לעולם הבא? עולם אחר. לא הראה לו מה נמשך אחר ההתחלה. ואחרי נאמר שאף העולם הבא הראה לו. כי הכל בכוח אברהם, שהיה ראשית בניין העולם, כאשר אמרנו פעמים הרבה. אם הוא ראשית בניין העולם הזה, נמשך גם כן אחריו העולם הבא. העולם הבא בא אחר העולם הזה. הוא נמשך אחריו, וכך סביר עליה שגם העולם הבא הראה לו. כן, אנחנו מבררים עוד מה זה ברית המבטרים, מה זה, מה מתברר עשוי על רם אבין. עם ישראל, אפשר להגדיר את או לברר מי זה עם ישראל בשתי צורות. עם ישראל אפשר לומר שיש לו שני תפקידים. כבר עסקנו בנושא הזה, בפרק ו'. בפרק ו', ראינו את הסוגיה הזאת, שיש את הקרן שקיימת לעולם הבא, ויש את הפירות שהן בעולם הזה. ראים את הנושא הזה כבר בפרק רב. מצד אחד, עיקר החידוש הגדול של עם ישראל, החידוש הגדול של אברהם אבינו, זה בעצם איך להתבונן העולם הזה. העולם הזה עולם מלא כוחות חומריים, מלא נטיות שונות בנפש האנושית, יש בו הרבה צדדים, הרבה עמים. מה שגרם לעבודה זרה מאוד גדולה. עבודה זרה, בגלל שכל עם יש לו מהות אחרת, ויש פה המון רצונות שונים בנפש האנושי, והרבה דברים סותרים. העולם הזה מלא ריבוי, מלא צדדים, פנים שונות. המפעל הגדול של עם ישראל, של אברהם אבינו, זה לחולל מהפכה בעולם הזה. אברהם אבינו מברר, להמליך את השם בארץ, פה, שלברר. וכל מה שיש כאן בעולם, כל הצדדים, כל העמים, כל הכוחות הנפשיים, הכל מתאחה, כמו שראינו שאברהם נקרא אחות קטנה, בא לאחות פה את כל הקרעים, בא לברר, להמליך את השם על העולם, שכל מה שקורה פה זה רצון השם, אפשר לעבוד את השם בכל הכוחות, למה את השם, מלחמה אדירה בעבודה זו, מלחמה על העולם הזה, מהו העולם הזה? זה הנושא העיקרי. עם ישראל עסוק פה כל הזמן. תורה, מצוות, אמונה, פה, כאן. זה הנושא העיקרי שעם ישראל עסוק בו. ולכן צריך למקד שזאת הסוגיה, זה הנושא, זאת הברית, זאת המהות הלאומית שלנו. מצד שני, אפשר לומר שצריך להבין שתסתכל על עם ישראל אחרת, מכיוון אחר, שאברהם או עם ישראל, הם בעצם לא רק באים לברר את העולם הזה, אלא הם באים לברר את המטרה שאליה צועד העולם. ולאור ברור המטרה, כשמבררים את המטרה העליונה, אז אפשר להתמודד עם העולם הזה נכון. אי אפשר לעסוק בעולם הזה, בסוגיה של העולם הזה, בלי לעסוק בה, המטרה הרחוקה. מצד אחד, זה לא טוב לעסוק בעולם הבא. כשמדברים על העולם הבא, עוסקים במטרה הרחוקה. אז זה מסיט את העיניים, את ההשקעה האדירה, מהמציאות עכשיו. זה יכולה להסתיר את העולם הבא. אומרים שבחומשה חומשה תורה, לא מוזכר עולם הבא, אפילו לא פעם אחת. טוב להסתיר את זה. כי זה לא המשימה העיקרית שלנו. המשימה העיקרית של העולם הזה מצד שני. אתה חייב משהו שיאפשר לנו איזה רוממות, איזה מטרת על, איזה משהו מאוד נסגר, שמכוחו אנחנו נתרומם לחיות אחרת לגמרי את כל העולם הזה. אז יש פה בעצם ויכוח שהוא לא ויכוח רק מה הראה לו, אלא בעצם שתי שיטות חינוכיות. האם השיטה החינוכית שאברהם אבינו בא להנחיל היא לעסוק בעולם הבא, בתכלית הנשגבת העליונה, מתוך כך יימשך, כן, יסחף כל העולם הזה אחריו, או שהנגלה, לעסוק עכשיו. הרב קוק כותב באורות הקודש שהמחלוקת הזאת כביכול, היא מחלוקת שנקראת צדיק נסתר וצדיק נגלה, הרב קוק כותב. שצדיק נגלה וצדיק נגלה, זה אין הכוונה שהצדיק נסתר הוא מתחבא, הצדיק נגלה, או כל היום מצלמים אותו ומפרסם בשמו, זה לא הכוונה. אלא נסתר ונגלה, הכוונה, מה יגרום להתקדמות? מה הנושא שהוא הכי המפעל העיקרי שלנו? האם אנחנו בעצם צריכים לעזוב את הנסתר, לעזוב את העולם העליון, וכל הזמן להתמודד עם העולם הזה? זה עיקר הצדקות, צדיק נגלה. או שעיקר העניין שלנו, של עם ישראל, זה לעסוק בעולם הבא, בעולם הנסתר, בעולם העליון. כשאתה מאוד שואף לעולמות, אומרים, הנה, כל המציאות מתעלה. כמו שהוא כותב כזה, נמשך. הכל נמשך אחרי זה. הכל מוביל לשם. הכל יתנהל אחרת. כל העולם הזה נראה אחרת כשאתה מציב חזון כזה גדול. אז יש פה ויכוח, כן? שני צדדים בעם ישראל. שני כוחות. הוא כותב שם שיעקב אבינו, לזה הוא התחתן עם שתי נשים, רחל ולאה. הוא היה צדיק עליון מאוד, והוא היה צדיק כפול, כך הוא קורא לו, צדיק כפול. גם היה צדיק נגלה, נסתר וגם צדיק נגלה. זה מה? הוא התמודדות בתוך אברהם, שתי פנים בתוך האומה הישראלית. יש כוח שנמשך אל הנסתר, שכבר נגלה, רחל ולאה, שני כוחות שבונים את בית ישראל. כל זה כלול באברהם, הוא הראשית של הבניין. זה קשור למחלוקת נוספת. אחד אמר שהראה לו עד היום הזה, אחד אמר עד היום ההוא. אחד אמר שהראה את הדברים של העולם הזה ולא הראה לו את יום המשיח. יום המשיח זה נקרא היום ההוא. למה? צריך להעלים את העולם. טוב, צריך להכפיל את זה, להעלים. זה נסתר, זה לא טוב. צריך להעלים את העולם. כמו שהרמב״ם כותב, אסור לעסוק יותר מדי בענייני המשיח. אל תעסוק בזה, אומר. אל תתעסק בימות המשיח, אל תעסוק בזה. זה יבלבל אותך, אתה תעסוק פה. למה? כי אם אתה יותר מדי עוסק בימות המשיח, בנסתר, בעולם העליון, אתה עלול להזניח, לשכוח את כל העבודה הקשה שיש פה, את כל הדרך הגדולה. הרב קוק כותב בורות התורה, שלכן התורה העלימה את העולם הבא. וכותב שמזה יעקב כל כך פחד. הוא פחד מלאה. הנסתר, ההתעסקות במשיח. המשיח זה מלאה. החזון, המשיח זה מפחיד. כי אז אתה תפסיד פה, תלך פה. כמו שכתוב בפרשת וירא, שידעתי, אומר על אברהם, ושמעו דרך השם. צריך לעשות בדרך, לעשות משפט וצדקה. זה עיקר מפעלו של אברהם. לעשות פה בדרך. אחד אומר לו, כוח, יש כוח בעם ישראל. אומר, לא נכון. אברהם, אבין, יודע מזה אברהם? אברהם, זה, הוא רואה את המשיח, לנגב, חזה את החזון אחרית הימים. אז שהוא רואה את החזון אחרית הימים, מכוח זה, יש לו את כל התנופה ואת כל היכולת לדלג ולא להישבר מכל המאמרות של העולם הזה. אז יש פה בעצם תפיסות שונות בעם ישראל, שמלוות אותנו לאורך כל ההיסטוריה. בית רחל ובית לאה, לאורך כל הדורות, שהכל טמון באברהם אבינו. מה אברהם? מי זה אברהם? כל אחד רוצה לשאוב מאברהם. הכל כלול באברהם, כל הכוחות, כל הנטיות. של עם ישראל לדורות עולם, כלולות לנו. עוד שם, קראתם סופר, כתוב שהלפיד עבר בין הגזרים, בין הגזרים, וכתוב בגזרים סוף לגזרים. מה זה, מה העניין של קראתם סופר? הראה לאברהם את המעלה הגדולה שיש לישראל. מי זה ישראל? ישראל מושלים על עולה לטבע, הטבע נלחם מפניהם. קראתם סופר, הטבע נלחם מפניהם. והראה את זה לאברהם שעבר בין הגזרים. הגזרים מורים על דברים החומריים. אבל מה עם חומרי? כשעובר בין הגזרים, מורה שהברית שיש לאברהם, הקדוש ברוך הוא, למעלה מן הטבע. בהנהגתו שנוהג עם אברהם על ידי ביטול הטבע. וכך היה עובר בין הגזרים. כלומר, כי הנהגת הקדוש ברוך הוא עם אברהם על ביטול הטבע, ולדחות אותו. לכן הרע לא בזה קריאת ים סוף. תיישב דברים אלו אחד לאחד, ותמצא דברים נפלאים מאוד מאוד. הרב אומר שכל זה כלול בקריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? קריאת ים סוף זה מצד אחד, אפשר לראות את קריאת ים סוף, כהתמודדות עם העולם הזה. אנחנו מנתחים את הטבע. מצליחים, רואים את הטבע, רואים את העוצמה של החומר, ומצליחים, הטבע נדחה מפניהם. אנחנו מצליחים להתמודד עם הטבע, להתגבר, לא לפחד מהטבע. העולם הזה. אפשר לראות את קריאת ים סוף אחרת. מה שקרה בהתקעת ים סוף זה לא שהתמודדנו עם הטבע, זה שדילגנו מעלה. אנחנו פשוט דילגנו מעלה. הלשון של המהר"ל פה היא כפולה. הם מושלים על הטבע, הטבע נדחה מפניהם. כותב גם בהמשך. הנהגתו על ידי ביטול הטבע, הנהגת השם ביטול הטבע לדחות אותו. יש להיאבק עם הטבע, ויש, בכלל אנחנו לא עוברים, כאילו אנחנו לא... הטבע לא מעניין אותם, אנחנו לא מתרגשים אלו ככה. זאת אומרת שעם ישראל, הזהות הישראלית מתבררת כאן. מי זה עם ישראל? עם ישראל זה עם שחותך את הטבע, כן? שולט בטבע, מתמודד איתו, כן? נאבק איתו. עולם הזה, נאבק עם העולם הזה. עם ישראל זה עם שהחזון שלו כזה ככוח. שהוא בכלל מתעלה מעל הטבע, מעל מה שאפשר לראות בשביל. הקראת ים סוף, שירת הים. בשירת הים, צד אחד התפעלות מהמאבק עם המים. צד שני, יש כזה, עד יבוא, מחה השם, הולכים, קדימה. הולכים למקום מאוד גדול. כן.
לא מדהים, גם בזה הם נחלקו?
אני אומר שזה מחבר, קראת ים סוף, זה מחבר את הכל. נראה ככה, שקראת ים סוף, רואים, קראת ים סוף, מצד אחד צד של מאבק בטבע. ומצד שני יש בקראת המסוף משהו אחר, שעשר. עכשיו ישראל נאבקים בטבע. יש פה עם ישראל זה עם אחר, זה עם עליון, זה עם קדוש, זה עם שהטבע נמס בפניו. זאת אומרת שהוא לא, הוא לא, אנחנו לא מפה בכלל. הוא עוסק בזה בהמשך הספר. אפשר לפתוח, אם אתם רוצים, אפשר לפתוח בפרק מנזיים. אני עוסק בזה בהרחבה. זין, במם, כל הכל. מה נראה במם? אם זה אולי יותר טוב אפילו. במם זה חבל. אומר... שביציאת מצרים נדחה הים ונעשה יבשה, ישראל קדושים נבדלים, פועלים, והנבדל פועל בחומר. המעלה האלוקית פועלת בים. נדחה החומר בפני המעלה הקדושה האלוקית. אז הוא אומר... אולי נראה עוד שם רבי בנאי אומר. אתם רואים עוד שם רבי בנאי אומר? בהוצאה הרגילה זה עמוד קופנונה, ובהוצאה החדשה אני לא יודע. בשביל אברהם אני קורא עליהם את הים. כתוב ויבקע הצעולה ועוד לא ירקו המים. אמרנו, קריאת ים סוף, על ידי דבר נבדל שפועל בחומר. פועלים בחומר. היה לאברהם אין התגברות שהיה גובר שכלו על הטבע, ונדחה טבעו מפני שכלו. כן, כמו שקורה בקדת יצחק. לכן זכו בניו שדחה הקדוש ברוך הוא טבע המים מפני בניו בזכות אברהם הגובר על טבעו החומרי. היה באברהם מעלה שכלית. אותו דבר בקיה ונדחו המים. ואברהם מצליח להתגבר על, על החומר. אחר כך הוא כותב המשך, יש לך דעת להגיד, תדע, שמה שבקה אברהם מצא עולה בעצמו עניין זה, כי החומרים נקרבים אל השם, שהוא נבדל מן החומר, והוא נקרבים אליו התברך החומרים. כל הקורבן להודיע כי התבונן מציאות השם, אין אצל מדרגתו מציאות לשום נמצא. אז מה ההבדל בין שני הספרים? הסבר הראשון מה אומר? שאברהם מבקע את העצים, זאת אומרת גובר על החומר. ההסבר השני מה אומר? שאל מול הקדוש ברוך הוא אין מציאות לכלום. מה זה שנבקעו עצי עולה? שזה לא נמצא בכלל. כשאתה מסתכל מול הקדוש ברוך הוא, העצים לא נמצאים. הוא יתברך נבדל. ומול מעלתו, מציאתו, אין שום דבר חומרי נמצא. זה העצי עולה. וזה מה שהתברר על ידי אברהם. הוא כותב, כמו שהשם יתברך נבדל, עד שאינם נמצאים, אז אברהם יש לו מדרגה אלוקית, והחומר איננו, נעלם. זה בזכותו נבקע הים. אתן עוד דוגמה. הוא מביא בהמשך את רבי אלעזר בן עזריה, שאומר בשביל אברהם נקרא הים, שנאמר כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. ממש מיד אחר כך. ואז אומר, מעלתו הלואית של אברהם בקע את הים. הביא את רבי אלעזר בן עזריה, זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. ונבקע הים מפני קדושת אברהם. אז לכאורה, רבי אלעזר בן עזריה ורבי בנה אומרים אותו דבר, שבזכות אברהם אבינו נבקע הים. אז מה ההבדל ביניהם? אין חילוק ביניהם, רק כי לרבי בנה מדרגת אברהם מחלק החומרים. מה זה מחלק החומרים? מצליח להתמודד עם העולם החומרי. לדעת רבי אלעזר, קדושת אברהם מחריב ומפסיד החומרים. זאת אומרת, הוא לא נמצא בחומר. יש בחינה אחת באברהם שזה לבוא אל החומר ולחלק אותו, להתמודד איתו. יש מדרגה אברהם שכל כך קדוש, איך אומר לי אדון אמור? לא נמצא. אז מה, מי זה אברהם? אברהם זה אדם כל כך עליון, נסגר, איש של עולם הבא, איש משיחי. ולכן המציאות נמסה בפניו. או שאברהם, אדם שנאבק עם העולם הזה, מתמודד. ולכן הוא מנצח פה את העולם החומר. זאת אומרת שבאמת אפשר לומר על עם ישראל שני דברים. אפשר לומר על עם ישראל שהם מתמודדים עם המציאות, וכוח עצום שמצליח, אפשר לומר שעם ישראל בכלל הם לא מפה. הם כוח עליון, ולכן הם בכלל לא רבים עם המציאות. מדלגים עליהם. וזה הבדל בין כוח לאה לכוח אחר. אנחנו עוסק בזה בעין היה. פרשת וישלח, זה קשה, שכתוב שראובן טבע כבוד לאה. אחרי מותה של רחל, אז יעקב הכניס את בלהה לאה, וראובן טבע את כבוד אמו, כבוד לאה. כל אומר ראובן חטא, אין דולה טועה. מה זה, מה ראובן אומר? האם הכוח של עם ישראל זה, זאת המציאות, בוא נתמודד איתה. שהכוח של ישראל זה, תראה, תהיה לך חזון גדול, עתידי, אבל אתה תדלג על המציאות, אתה פשוט, אתה תעקוף אותה. כי אתה שייך למשהו כזה עליון, אז אתה מתעלה מעל. זה עיקר המעלה של המשרד. הכל פה, הכל תמוד באברהם אבינו. מי זה אברהם? הראה לו עוד הקדוש ברוך הוא, נחזור אלינו, שיעבוד ארבע מלכויות. שישעבדו לבנה, זה מהדברים שימשך אל זרו. ודרשו אימה זה גובל, חשיכה זה מדל, לגדולה זה יוון, למופלת זה אדום, שמחליפים את זה וכו'. שני פירושים, שנופלת זה בבל, לגדולה זה מדי, חשיכה זה יוון, ואימה זה אדום. מה אכפת לי? יש פה ארבע מלכויות, מה זה משנה? כולם עשו לנו צרות, כולם עשו בעיות. יקראו לזה חשיכה, שגדולה נופלת, כולם גם עשו חושר, גם פעילו עלינו, גם עשו לנו רע. אז כל המילים נשוות לכולם. אמרה, לא, לא, אל תסתכל לך. חזל לא סתם מתרגשת. אין המחלוקת בפירושים בביאור המילים בלבד. יש פה ויכוח, יש פה בירור עמוק, מה זה ארבע מלכויות, מה זה ההתמודדות. פה זה רגעי הלידה של עם ישראל, זה רגעי הברית. פה עכשיו כל דבר מאוד משמעותי, צריך לברר את ההתמודדויות הגדולות שיש לנו מול אומות העולם. ידוע שבבל, בבל נקראת בספר דניאל ראש הזהב. זאת אומרת שזה הכוח שלהם, זהב. ובילה שהם שייך לסדרים זהב, נמצא בהם אימה. כי אימה שייכת לדין. כן, מה זה זהב? זהב זה דבר מאוד יקר, מאוד נדיר. כשרואים משהו מזהב, זה יראת כבוד. וואי, זהב, כולם נעצרים, וואי, זה זהב. כלומר, זה כל כך נדיר, כל כך יקר, אז נזהרים מאוד, נזהרים מאוד. זה מאוד מיוחד, זה הכל לא נוגעים בזה, זה... יש לזה מעמד, וזה העניין של בבל. בבל עסקו מאוד במעמד שלהם, חשיבות העצמית. יצימו את החשיבות העצמית שלהם, הם מאוד חשובים, מאוד משמעותיים, ויצרו מסגם אימה, אימה גדולה מאוד. ואילו מדי, מדי זה משהו אחר. מדי, המרחק של ישראל לא היה על השאלה מי הכי חשוב. זה נבוכדנצר, רק מי הכי חשוב בעולם? אנחנו ישראל, שאלת החשיבות. מדי נאבקים על עם ישראל משהו אחר. הם רוצים להאדיר את ישראל. נקראים חושך, כמו המלך נותן אפשרות לאמן, ולהביד את ישראל. חשיכה. החשיכה, אני מסרד בצום, תענית, מה זה צום תענית? כי אני צריכים לאבד את הגוף שלנו. זאת אומרת שהמאבק מולה. של גולנו מול מדי, הוא לא על השאלה של החשיבות, מי הכי חשוב בו בעולם, אלא על סוגיית הגוף. כן, העולם, היחס שלנו אל הגוף, מדי טוענים, אנחנו, כי אנחנו, איך צריכים לחיות את החיים הגופני. מה תפקידו של הגוף בעולם? מה זה הגוף? רואים את המשתאות של החשבירוש, את החיים שם, זה. זה אנחנו... כי אנחנו את העולם החומרי, מה תפקידו? וזה גרם טלטלה מאוד קודם, אנחנו רוצים לאבד את הגוף שלנו, אנחנו צריכים לעצום ולהתענות. מה היחס הנכון של האדם לחומר? איך, מה התפיסה הנכונה שצריכה להיות לעולם החומרי? זה בירור גדול בינינו ובין מדי, מה זה החומר בעולם האנושי? גדולה זו יוון. יוון יש לה ריבוי. של 60 דוקסים, 60 מפרקים, 60 אסטרלסים. שלישית זה ריבוי, הרבה. 60 זה מספר שמבטא ריבוי, ורבים שלושה הם מלכות השלישית, מלכות יוון, מלכות שלישית, מרובה, 60, 60, 60. זאת אומרת שהמלכות יוון זה קרב על התרבות. לא הקרב על החומר, אלא עולם התרבותי, ריבוי. יוון מפתחת את התרבות. תרבות מאוד עשירה, מאוד מגוונת, אומנות, פילוסופיה, ספורט, מוזיקה. אנחנו התרבות, אנחנו התרבות של האנושות. אנחנו יודעים מה זה חיים. עד היום, יוון הקלאסית, זה כאילו המקור של התרבות. כל המושגים התרבותיים באים משם. אנחנו התרבות, הנה התאבה. בו קרב אדיר מול עם ישראל. מי הוא הקובע את סדר היום מהתרבות? מהי התרבות האמיתית שהאנושות צריכה לחתור אליה? מה זה תרבות? ריבוי.
זה שאני אומר מדי.
מה? מדי זה לא היחס למושג תרבות. שאלה החומר. מה זה החומר? מה עולם החומרי, מה אנחנו צריכים להתייחס לזה? מה מערכת היחסים? שאדם צריך לבנות עם העולם החומרי. איך תופסים אותו? את הגוף, את הצרכים החומריים.
זה לא תרבות,
יוון זה תרבות. זו שאלה כללית. אומנות. מדע, פילוסופיה, ספרות, דרמה, כל חיי התרבות של האדם, הנפש. כן, העולם התרבות.
ועם ישראל איבד במה? בזה שהוא לבש השבצם ולבש שק ואפר.
אז הם נאבקים על הגוף. מה זה טהרת הגוף שלנו? אנחנו מייסרים את הגוף, כלומר צריך פה תשובה גופנית. לצום קצת. ואז לאכול, בקדושה. לאכול ולקדש את העולם החומרי. ואדום נקרא נופל. נפילה זה ממקום גבוה מאוד. כמו שאומר עובדיה על אדום, כפתרה נקרא בשבת, תקדיע את הנשר, משם הורידך. זאת אומרת שאדום היא לא נבקת על התרבות, אלא היא נבקת על הדת. מי תופס את אלוקים יותר טוב? מהי התפיסת הדת, התפיסה האלוקית, תפיסת הקשר עם אלוקים יותר עליון? אדום טוענים שהם הקשר שלהם עם אלוקים יותר גבוה, יותר נשגב, יש להם, הם יש להם תפילות נשגבות, והם מבינים את אלוקים, והם מעצימים מאוד, הם העולם הדתי, עולם הרוח שלהם, שם זה הפסגות הכי גבוהות. הם מתנסים עלינו למור, אנחנו, דת, בבל דיברה על ממלכה, לחשיבות המלכות. מה זה מלכות בעולם? סוגיית המלכות מול ישראל, סוגיית המדינית. פרס זה סוגיית העולם החומרי, יוון זה התרבות, ואדום, הדת. מה זה הדת? והם מאתגרים את עם ישראל, כל אחד לפי עניינה, לשאול מי בעצם הגיע להישג? מי זה? מי ברר? מי נתן לאנושות את הדברים הכי משמעותיים, הכי גבוהים, הכי עיקריים של מושגי המלכות, מושגי העולם, חיי החומר, פיתוח החומר, התרבות והדת? שתבין את העולם החיות, כן.
נכון, אבל לא כתוב המלחמה היחידה שנשארנו היא בערך עם אדום.
נכון, אתה נדעת.
מלחמה יותר גדולה היא לא נגד יוון, נגד כל התרבות.
אבל זו מלחמה הכי גבוהה, כי זה הכי קשה. הם טוענים שהם מגיעים לקרבה את אלוקים הכי גבוהה. הם יש להם את ההישגים הרוחניים, העולם הרוח הוא שלהם. עולם הטהור שלהם, מה זה מוסר, הם יודעים מה זה מוסר. הם יודעים מה זה רוח, מה זה... אבל אצלם הם נמצאים דברים הכי תיאוריים. אין להם תקשורת הכי גבוהה עם הקדוש ברוך הוא, אין להם ספק. אין להם את הקשר הכי גדול עם הקדוש ברוך הוא. מלוקים, אין לה... הוא מבין, זה מלחמת דעת מאוד קשה. כמו רק בתחילתה. כל אחד מושלת על ישראל. יש בה מעלות, גוף, נפש, ספר. מלכות בבל רוצה לשבת אותם בגוף, רוצה לשלוט על עם ישראל. מלכות מדי רוצה לקחת נפשם, מלכות יוון לבטל את תורתם, מלכות רביעית, בכל התחומים. ודרה זאת נמצא במקרא רבה וכו'. מלכות בבל נקראת אימה, אימתו מוטלת, המושג של האימה והשררה, מלכות מדי העדר, רוצה לחלוט את המודד עם העולם החומרי שלנו, יוון רוצה לבטל את התורה, את חיי התרבות, מקנאים. וכל זה דעה הראשונה. השבוע הבא נצטרך לראות את הדעה השנייה. מה?
תרבות,
תורה
זה
מתחילה. תורה. טוב, תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.